מה פירוש המילה חריף? סליחה שאני מתחיל איתכם מהסחוג. מה זה חריף? איך? חריף זה כאב. מה פירוש המילה חריף? חד. יש גם בן אדם חריף, נכון?
כן.
יש אפילו תלמיד חכם שקראו לו רבי אייזל חריף. הוא היה חריף, היה לו כאלה... מספרים שפעם בא אליו איזה עם הארץ אחד, שכתב ספר. ביקש שייתן לו הסכמה. הוא הסתכל על הספר, אומר לו, אני רואה, הספר שלך כמו ספר מתקופת התנאים. וואו! הוא אומר, כמו שהתנאים לא הכירו את הגמרא, גם אתה לא מכיר את הגמרא. אז למה אני שואל אתכם? כי יש לנו כאן בפרשה הגדרה שקשורה לחריף, לפלפל חריף. אצל יעקב אבינו. תראו, אני רוצה שנעשה היום, נתעסק היום, מיד אני אסביר מה זה חריף, אני רוצה שנתעסק היום ממש במיניסטר. מה הכוונה? רש"י אומר שעד גיל 13 אי אפשר היה להבדיל בין יעקב לבין עשיו. אי אפשר היה להבדיל ביניהם, נכון? כתוב, ויגדלו הנערים. רש"י אומר, כל זמן שהיו קטנים, לא היו ניכרים במעשיהם. ואין אדם מדקדק בהם מה טבעם. לא, נראים אותו דבר. כיוון שנעשו בני 13 שנה, זה פירש לבתי מדרשות, וזה פירש לעבודת אלילים. אז אני רוצה שננסה היום ביחד להבין מה קרה עד גיל 13. מה היה שם? הרי זה ברור שזה לא קרה בבת אחת. בגיל 13, עשיו, אחרי שהוא הניח את התפילין, בא, זרק את הכיפה, עלה על האופנוע, עשה ווילי, ונעלם לענני הזה. זה ברור שבגיל 13 משהו יצא אצל עשיו, אבל היה קיים גם לפני כן. מה? מהו הדבר הזה? אז כדי להבין את זה, זאת שאלה אחת, בסדר? בואו נשאל כמה שאלות, ואז ננסה להבין, בעזרת השם, זה כמה שזה דברים ש... שאלה שנייה היא באמת, איך? כלומר, אנחנו יודעים שיש הבדל בין עשיו לבין יעקב, אבל איך זה קרה? הרי הם תאומים. הם יצאו מאותה בטן. אתה לא יכול להגיד ישמעאל ויצחק, שזה שרה ואגר. זה ממש תאומים. אותה אמא, אותו אבא, אותה בטן, אותו עיבור, אותה לידה. איך זה יכול להיות שיש כאן... זה מוזר. עכשיו, אני הולך להגיד משהו חמור. בסדר? אפשר לזכור אותי על הדבר הזה כמעט. חלילה. אנחנו הרי... תלמידי הרמב״ם, רבנו הגדול הרמב״ם, שאומר שיש בחירה חופשית לכל בן אדם, נכון? כאילו. אבל רש"י אומר שעשיו, היה עשיו כבר בבטן, עוד לפני שהוא נולד, נכון? כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה. רש"י אומר, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, היה יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודת אלילים, עשיו מפרקס לצאת. המדרש אומר גם הם רבים אחד עם השני, רוצים להרוג זה את זה, אז זה יוצא זה תכונה מולדת אצל עשיו. זה תכונה מולדת אצלו. מה שיש לו, אנחנו תכף ננסה להבין מה יש לו. זה תכונה מולדת, כאילו מה רוצים ממנו, ואיך דבר כזה קורה גם. אם זה תכונה מולדת, אני ממשיך עוד, אז זה אומר שמי הוא קיבל את זה? מאמא שלו. או מאבא שלו, או מאמא שלו. כלומר, אפשר להגיד שיש כאן התפצלות. שיעקב קיבל את התכונות של האבא, וזה מאוד מובן, כלומר, יעקב איש תם, ואנחנו יודעים שיצחק הוא עולה, 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 תמימה, בסדר? אז אפשר להבין שיעקב קיבל את התכונות מיצחק, ועשיו קיבל מרבקה. אז רבקה היא, מה, יש לה תכונות של עשיו? איך זה יכול להיות? כן? מוזר מאוד. אז צריך להבין איך זה קורה. מה קיבל עשיו מרבקה? מה קיבל יעקב מיצחק? ו... איך זה קשור אלינו? כי זה נפש הפרשה, עבודת הנפש וזאת הפרשה, וזה דברים שהם מאוד מאוד קשורים אלינו. והאם באמת עשיו, הוא... אי אפשר לתקן אותו. מי שנפל בקליפת עשיו, האם הוא כבר עבוד. התחלנו בפלפל חריף, נכון? רש"י אומר, נותן הגדרה ליעקב. יעקב אשתם, זה רש"י מגדיר. לפני כן רש"י מביא את ההגדרה של עשיו, אבל קודם כל בואו ננסה להבין מה הוא אומר על יעקב. יעקב אשתם אינו בקי בכל אלה. בכל אלה זה כל מה שעשיו בקי. ועשיו, תכף נזכור, נזכיר מה הוא בקי. אלא כליבו כן פיו, מי שאינו חריף לרמות קרוי תם. אז אפשרות אחת להגיד שחריף לרמות זה אחד כזה תחמן כזה, יודע לרמות, יודע, יוצא לו טוב הרמאות, כן? יש כאלה שאיך שהם משקרים, הם מסמיקים, הם זה. מספרים איזה חצי בדיחה, היה, שמעתי את זה מהרב שטיינזלץ, שהיה איזה יהודי אחד שהיה עוזר של הרצל. הוא דיבר, היה מדבר על ארץ ישראל עשרות שנים. הוא אף פעם לא היה כאן. בסוף ימר הוא הגיע כאן לביקור. אז הוא אמר, אני רואה שכל מה ששיקרתי כל השנים, זה היה נכון. הוא דיבר, כאילו הוא היה וזה, יצא לו טוב. אז אפשר להגיד שחריף לרמות זה אחד שעושה את זה במקצועיות. אבל, ואז כאילו, אז כאילו, עשיו הוא שקרן מקצועי, ויעקב הוא שקרן לא מקצועי. זה כאילו מה שיוצא. כאילו, כשיעקב משקר, אז מיד רואים את זה עליו. ואז, טוב, אז לכן יעקב הוא לא שקרן, כי לא הולך לו בתחום. אם חודשי היה הולך ליעקב, אז אולי הוא גם היה בוחר בטקטיקה הזאת. אם זה הפירוש, אני אומר, אם זה הפירוש. רואים שיעקב לא יודע לשקר, רואים שכשיעקב צריך לגנוב את הברכות מיצחק, אז הוא מתחפש, הוא ברחה, הוא כפוף. אם זה היה קשור לעשיו, מה הבעיה לגנוב? אתה באים. כאילו, אם יעקב, כן, אם מבחינת יעקב, בשביל לגנוב בזוקה מקיוסק, הוא הלב שלו דופק 120. ומי שיש לו 100 תכונות של עשיו, מה הבעיה? זה כבר אחרינו, זה ברור, לא? הוא יכול לגנוב את הבזוקה, ואחרי זה לעמוד, הוא יכול להגיד לו, מה פתאום, לא לקחתי, מה פתאום? טוב, כזה ביטחון, לערער את ה... האם זה הכוונה בחריף לרמות? אני חושב שלא. כלומר, כשצריך, גם יעקב יודע לרמות טוב. אני חושב שהכוונה חריף, תקשיבו טוב, זו הגדרה חשובה. יש במסכת בבא מציע, בפרק רביעי, מחלוקת לגבי מי קונה את מי. כלומר, מה נקרא מטבע, מה נקרא סחורה. בסדר? הגמרא שמה דנה לגבי זהב וכסף. כאילו, האם הכסף קונה את הזהב או הזהב קונה את הכסף. בסופו של דבר הגמרא מגיעה למסקנה שהכסף קונה את הזהב. למה? כי הכסף הוא חריף לצאת. כלומר, משהו חריף זה הדבר שהוא... הוא יוצא ראשון. מה? יוצא ראשון. כאילו זה ה... כשאתה בא, נגיד, לסחור ויש לך בכיס מטבעות של זהב ומטבעות של כסף, אתה תעדיף לשלוח את היד למטבעות של כסף, כי יותר קל להתעסק איתם. יותר זהב, צריך לבדוק, ויש גם רק מטבעות מסוימים, רק דינר זהב. כסף יש לך... אתה יודע, תנסה לעלות למונית או לזה ולשלם לנהג בשטר של 200 שקל. תמיד תקבל איזה פרצוף. אין לך כסף קטן, אין לך... כאילו, תן לי מטבעות, יותר קל לי, כאילו, מטבעות, אז אני אתן לך שקל, או שקל, חצי... אתה תוקע אותי עם שטר של 200, מה אני אעשה איתו עכשיו? זה כבד עליי, אני אין לי איך לפרוט אותו וכו'. כן? הייתי פעם נוכח באיזו סיטואציה שאיזה מוכר התעצבן על איזה נהג מונית, בא לקנות אצלו איזה משהו, הוא אומר, אני יודע שאתה בא אליי רק בשביל לפרוט את ה-200 שקל שלך, תלך מפה, תחיל לצעוק עליו. יאללה, הוא קנה איזה בזוקה, משהו נותן לו, מה איך מפה אתה? כל אחד רוצה להיפטר מהשטר הזה. אז חריף זה מה שיוצא ראשון. בסדר? מה שיותר קל לך לשאול. הגמרא אומרת שהכסף קונה את הזהב, כי הכסף יותר קל להתעסק עם מטבעות כסף. אז אתה קונה, בכסף אתה קונה את הזהב, ולא להפך. זה אומר שאצל יעקב, מה שיוצא ראשון במפגש שלו עם בני אדם, זה התמימות והאמון. טעם, הכוונה, מאמין, נותן אמון. זה מה שיוצא ראשון. במפגש, אינסטינקטיבי של יעקב עם בני אדם, שהוא פוגש מישהו, קודם כל מאמין בו. יש שיגידו שזה תמימות, תכף נראה מה עשיו אומר על זה, אבל זה יעקב. מאיפה יש את זה ליעקב? תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי, אבל מניין יש את זה ליעקב? מיצחק. יצחק הוא עולה תמימה. תמים. ולכן, אנחנו יכולים לקרוא פסוקים מדהימים. מדהימים. בפרשה שלנו, שאנחנו עוברים עליהם ולא שמים לב. יעקב נמצא, סליחה, יצחק נמצא בגרר. הוא חופר שם בעירות וכל הדברים האלו, ומצליח מאוד, ופורץ כלכלית, נכון, זורע מאה שערים. והגדל האיש והילך הלוך וגדל כי ידל מאוד. אלו, יעילו צאן, מקנה צאן, מקנה בקר, עבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים, מקנים בו. מה עושים לו? עושים לו את המוות. סותנים לו את הבארות, ממלאים אותם אפר, ובסוף מגרשים אותו, ואומר רבי מלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. הפסוק הזה הוא פסוק מדויק, מה זה עצמת ממנו? הוא לא אומר עצמת מאיתנו, אתה יותר מאיתנו, הוא אומר, אתה לוקח לנו את כל, בגללך, אתה שואב לנו את כל המשאבים, אז תלך מפה. טוב, אז הוא הולך, חונה בנחל גרר, חופר בארות, סותמים לו, חופר בארות, עוד פעם, כל זה, עד שהוא חופר בארות שרואים לרחובות. אז עוברת תקופה לא ארוכה, ואבימלך הלך אליו מגרר ואחוזת מרעהו ופיכול שר צבאו, ויאמר אליהם יצחק, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ואתם שלחו לי מאיתכם? שאלה ישירה, כאילו, מה אתם רוצים ממני? ואז הם אומרים לו, ויאמרו, ראו ראינו כי היה אדוני עמך, ונאמר, תהנה עלה בנותינו, בינינו וביניך, ונכרתה ברית עמך. אנחנו רואים שאתה זה, אנחנו רוצים לקרוא אותך ברית. עכשיו תקשיבו לברית. תגידו לי, מה אתם הייתם עושים? היו באים להציע לכם כזה דבר. אם תעשה עמנו רע, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה ברוך אדוני. מה זה? אה? זה... אלופי הרמאות, לפני רגע הם סתנו לו את הבארות, גירשו אותו, יקורסו לו, בסוף אמרו לו, מה, בוא, כמו שאנחנו היינו איתך בשלום, גם אתה תהיה בשלום. ומה יצחק, איך הוא מגיב? אם אנחנו היינו שם, אני הייתי שם, לא יודע, תתן להם שתי סתירות, שולח אותנו כל הרוחות, אתם באים איזה, ויעס להם ישתה ויאכלו וישתו, וישכימו בבוקר וישבו איש לאחיו, אתם אחים שלי. וישלחם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. יצחק מאמין. טוב, כנראה עשו תשובה. חוזרים בתשובה. מלאה. בתמימות גמורה. אחרי זה חזל אולי יבואו על זה בביקורת, לא משנה, אבל הוא בתמימות גמורה, הוא פשוט מאמין בהם. זה אנשים שעשו איתו רעה. עם אנשים שהראו לו. הוא אומר, חבר'ה, אין... יש בדיחה עם המון המון זקן, שמחים אותה על גויים ויהודים. זה גוי רוצה לתת... מכות ליהודי, כן. אז הוא, מה נעשה? נגיד לו, נראה אותו ברחוב. אם הוא יהיה עם כובע, נגיד לו, תגיד לי, למה אין לך כובע? נרביץ לו. אם הוא יהיה בלי כובע, נגיד לו, תגיד, למה אין לך כובע? נרביץ לו. הוא הולך ברחוב, רואים אותו בלי כובע, הוא תגיד, למה אין לך כובע? מרביצים. טוב. למחרת אומרים, טוב, רוצה לדעת עוד פעם מכות, מה נעשה עכשיו עם הכובע כבר, אולי הוא יהיה לו כובע בכיס, והוא יראה אותנו וזה, נעשה משהו אחר. נבקש ממנו סיגריה. אם הוא ייתן לנו סיגריה, נגיד לו, למה הביא לנו בלי פילטר, נרביץ לו. אם הוא ייתן לנו עם פילטר, נגיד, למה הביא לנו עם פילטר, נרביץ לו. ככה. מגיעים, אומרים, תגיד, אפשר לקבל סיגריה? חבר'ה, אין בעיה, אני שוכח מה שהיה אתמול, איזה סיגריה תרצו, עם פילטר, בלי פילטר. אומרים, טוב, למה אין לך כובע? תמימות כזאת, היהודי, כאילו, יצחק, הוא... יעקב מקבל מיצחק את התמימות הזאת. תמימות לא במובן של אפשר לעבוד עליו, אלא תמימות שבמפגש הראשוני של יעקב עם בני אדם, הוא מאמין להם, הוא נותן בהם אמון. כשיעקב אבינו בורח, הפרשה הבאה, הוא בורח מארץ ישראל לחרן, זה עניין ידוע, הוא בורח לחרן, אז הוא מגיע לבאר. כן? הוא לא מצליח להבין מה קורה. ויער והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צום רובצים עליה, כי מן הבאר ישקו הדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. עדרי צום רובצים, ואף אחד לא שותה, כי יש אבן גדולה. ונאספו שם כל העדרים, וגדלו את האבן על פי הבאר, וישקו את הצון. ואז אומר להם, ויאמר להם, יעקב, אחי, מאין אתם? קודם כל, איך הוא קורא להם? אחים. מה קורה? מאיפה אתם? מה הם אומרים לו? ואמרו, מחרן אנחנו. בפנימיות מפרשים את הפסוק הזה ככה. הוא אומר להם, מה קורה עם האחווה? כלומר, למה אתם לא עוזרים אחד לשני? למה? אז אומרים לו, לא הבנת, אנחנו מחרן. אנחנו במקום שאין אחווה ואמון. אנחנו במקום של חרונו של מקום, חרן. ואז הוא אומר להם, למה אתם לא משקיעים? ואמרו לנו, חל אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצון. עכשיו, אתם מבינים שזה דבר מאוד מאוד לא יעיל. למה? לשים אבן כאותי כבדה, שצריך לחכות שכולם יגיעו. שים שם חתיכת אור, וכל מי שמגיע, ירים, ישקה וילך. למה הם לא עושים את זה? כי הם לא סומכים אחד על השני, זה ברור. כלומר, הם... אבל יעקב לא יכול לקבל דבר כזה. מה, אין לכם אמון אחד בשני בסיסי? אתם לא יכולים להאמין אחד לשני, דבר הכי מינימלי. זה מפריע לו עד כדי כך שהוא קם וגולל את האבן. זה, אתם לא נורמלי. יעקב מלא אמון. כנעל אחרי שלבן מחליף לו את רחל בלאה, ואומר לו, טוב, אז בקטנה, עוד 7 שנים. אני לא מבין, מה זה 7 שנים? זה נראה לכם... בואו נעשה לדמיין מה היה קורה אם זה היה מישהו אחר ולא יעקב, זה היה עשיו. הוא היה אומר ללבן, יש לך 2 דקות, לשים לי את רחל, בטויוטה. אם לא... כאילו, מה הדיבור בכלל? מה? ויעקב אומר, טוב, בסדר, אני... יאללה, עוד 7 שנים. זה אמון. לא חריף לרמות, הכוונה שזה לא יוצא אצלו ראשון. אז מה קורה אצל עשיו? זה כן יוצא ראשון. כלומר, מה שקורה אצל עשיו לפני גיל 13, זה לא שהוא עושה עבירות. הוא לא עושה עדיין עבירות, הוא מקיים מצוות. אבל הוא לא מאמין בבני, הוא לא מאמין. אין לו אמון. המנגנון אצל עשיו עובד הפוך. קודם כל, דבר ראשון, מנסים לרמות אותי. דבר ראשון, אסור לתת לאמון באף אחד. כל מי שאומר לך משהו, הוא מתכוון למשהו מאחוריו. כל מי שאומר לך איזה אמת, איזה... מי שאומר לך שהוא אומר לך את האמת, כמו ש... כשמי שאומר לך את האמת, אני אגיד לך, אתה יודע שהוא משקר, כאילו, כן, זה. כשהוא אומר לך את האמת, אז הוא משקר, וכשהוא משקר, אז הוא בטח משקר. כלומר, זה חריף לרמות. זה ברירת המחדל, זה מה שיוצא ראשונה. זה יצא ראשונה. זה מה שקורה מגיל 0 עד גיל 13. עכשיו, אולי טיפה נשחזר את זה קודם, אנחנו צריכים להבין מאיפה זה הגיע לעשיו, כן? אבל אני רוצה טיפה להבין שזה לא רק הגיע מרבקה, אלא זה הגיע עוד אפילו לפני כן. בתוך הפרשה שלנו, יש את הסיפור של בגדי עשיו החמודות. חזרנו שהבגדים האלה עברו לעשיו, היו בגדי אדם הראשון, היו אצל קין, אחר כך היו אצל נוח, אחר כך היו אצל נמרוד, ועשיו הרג את נמרוד ולקח אותם. כלומר, זה התחיל מקין. גם קין ככה, אותו דבר. חזל אומרים על הפסוק, ויקום, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. סליחה, כתוב, ויהי ביותם בשדה, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויקום קין אל הבל ויהרגהו. אז חזל אומרים, מה זה ויקום קין אל הבל? חזל מסבירים פירוש מאוד מאוד מפתיע, שהם היו בשדה, והבל רצה להרוג את קין. הבל היה על קין, ואז קין אמר לו, אחי, אתה תהרוג אותי? מה תגיד לאבא? כולם יודעים שזה אתה. אנחנו רק 2 בעולם. והבל ריחם, עזב את קין, ואז קין קם והרג אותו. אילו, הבל היה תמים. הוא האמין לקין. היה לו תמימות. הוא בסדר, היה להם איזה מריבה, לא משנה, והגיע, ואז קין אמר לו, מה, איך תעשה? הוא האמין לקין. הבל. וקין ניצל את האמון הזה. ומשם זה עובר לנמרוד עד עשיו. יודע, צייד, הם שניהם. מה? לא, הבל רצה להרוג את קין בגלל שקין לא נתן לו מקום בעולם. כאילו, הוא מחק אותו. הפך אותו ל... אז הוא אמר, אם אני ארוג אותו, אולי יהיה לי מקום. אבל אז קין שכנע אותו. הוא נגע במקורת התמימות שלו והצליח להפעיל אותה. אז הבל עזב אותו, ואז ויקום קין אליו אל אחיו ויהרגהו. וזה מגיע עד עשיו. כלומר, עשיו מגיל אפס, כאילו, הרי אתם יודעים שילדים, ילדות, המהות של ילדות זה תמימות. זה המהות של ילדות. זה התכונה אולי הדומיננטית המרכזית ביותר בילדות, זה התמימות. עכשיו השאלה, מה קורה בבגרות? האם התמימות ממשיכה אל הבגרות? אבל היא נעטפת גם בשכל, בדעת וכו'. אתה כבר לא כבר ילד שיכולים להגיד לך, ילד בוא קח סוכריה ותביא לי... כאילו אתה, אבל התמימות, תחשבו, לא סתם היא בילדות, לא סתם היא נוכחת, כי כנראה זה דבר מאוד מאוד חשוב בעולם. כי אנחנו לא מסוגל, אי אפשר בעצם, יש כאן בעצם 2 אלטרנטיבות. יעקב אומר לנו, מלמד אותנו, אי אפשר להתקדם בעולם בלי אמון. אפשר להתחתן בלי אמון? מישהו יכול להתחתן? מישהו יכול להקים זוגיות בלי שיש לו אמון בסיסי בטוב של בן הזוג? אי אפשר. אפשר לעשות כלכלה בלי אמון? אפילו כלכלה. כלכלה. זה כסף. אבל אתה חייב להאמין בסופו של דבר שאנשים שמולך הם אנשים טובים ולא גנבים. אחרת כל אחד דרכי כך. אם אני משחרר, נותן השקעה, אני מאמין שמי שביקש ממני את הכסף להשקעה, הוא אדם טוב. הוא גם מציג לי ביטחונות, הוא מציג לי, אבל בסוף, בסוף, עכשיו, אחת לכמה זמן גם יש רמאים, אתה אומר, וואו, איזה פדיח, אבל הבסיס הוא שאתה נותן אמון, אתה נותן אמון בבני אדם. זה יעקב. ואצל עשיו זה תהליך בדיוק הפוך. הוא חריף לרמות. רש"י אומר, יודע צייד לצוד ולרמות תביב בפיו, כן? שואל את אבא איך מאסרים את המלך ואת התבן וכו', סבור אביו שהוא מדקדק במצוות. עכשיו, אני לא חושב שזה כאילו שעשיו מנסה רק סתם לרמות את אבא שלו, אלא זה מין, הוא נפתח על האפשרות הזאת, שכשיש לך משהו להגיד, במקום שנגיד אצל יעקב זה להגיד את האמת, זה הכי טוב, מה, זה דבר ראשון. אז עשיו, מה שיוצא עוד דבר ראשון זה איך אני אגיד משהו שישרת אותי. זה הדבר הראשון שעולה. האמת היא רק אפשרות שנייה או שלישית. היא קיימת, אבל היא אפשרות שנייה או שלישית. הוא קודם כל, עשיו, מי שעומד מולו, הוא מטיל בו דופי. הוא אומר, הוא בא לרמות אותי. אסור לי להאמין לו. אסור להאמין לאף אחד בעולם. אתה רואה את זה? אל תאמין לו. ואתה רואה את ההוא? עוד יותר אל תאמין לו. אתה רואה את שניהם ביחד? הם הכי מסוכנים. תיזהר להאמין. זה השיח הפנימי שמתנגן אצל עשיו. זה בסיס הבעיה. יוצא, קודם כל, יוצאת כאן הגדרה מאוד מעניינת, שעם ישראל, ההגדרה של עם ישראל זה שאנחנו נותנים אמון. ישראל מאמינים בני מאמינים, זה לא רק מאמינים בקדוש ברוך הוא, אלא זה גם מאמינים, להאמין במישהו, זה לתת בו אמון, מאמינים במציאות. עכשיו, אני יכול להוכיח לכם את זה גם בצורה מאוד פשוטה. תדמיינו את עם ישראל של היום, עכשיו, כנסת ישראל, תדמיינו אותה לאישה, אחת, שחיה כבר 3,000 שנה. מה הפרופיל הנפשי של האישה הזאת? עכשיו, נעשה לה הבחנה נפשית. אישה מוכה זה קטן עליה, זאת אישה שניסו והצליחו לאנוס אותה, להרוג אותה, הרגו לה שליש מהילדים, הרגו לה בפועל שליש מהילדים, היכו אותה, הכל זה אומות העולם עשו לה. הפרופיל שלה אמור להיות שהיא אמורה להיות חיה פצועה, חשדנית, לא נותנת אמון באף אחד, כאילו, אל תיגעו בי, אל תדברו איתי, לא רוצה לראות אף אחד מכן, כאילו, אני מכירה אותו. תופס ספוס יהודי ברחוב, תגיד לו, אחי, מה קורה? הכל טוב, איך העולם? בסדר. אתם יודעים שמדד האופטימיסטים בארץ הוא מן הגבוהים בעולם, ובכלל האופטימיסטים בעולם הם יותר גבוהים מן הפסטימיסטים, כאילו זה ידוע. אבל בארץ כאילו, יש איזו אופטימיות בסיסית שאדם אומר, אני מחייך על העולם, העולם מחייך עליי בחזרה. וואלה, כך, אתה בן של, תראה, אפילו אנשים שהם דור שני לשואה, גם תראו אותם. זה תכונה, כל אומה אחרת שהייתה עוברת מה שאנחנו עברנו, הייתה נהיית זוועה לעולם, זה היה חשדנות בלתי רגילה. ועם ישראל, כי האמון נמצא בבסיס האישיות שלנו, בבסיס הקוד הגנטי הלאומי שלנו, נמצא נתינת האמון. זה הגיע מאברהם, שנתן אמון במציאות, והגיע מיצחק, כמו שראינו, שהוא גם הוא נותן אמון גם באלה שהראו לו, וזה מתנקס אצל יעקב. האפשרות לרמות היא אפשרות שנייה או שלישית, אבל ברירת המחדל היא, אני פוגש מישהו, אני קודם כל מאמין בו. קודם כל אני... עכשיו, זה דבר מדהים, כמה אפשר... זה נראה כאילו תפיסה ילדותית, מה, אפשר לעבוד עליך בקלות, ומתברר שלא. זו תפיסה שמאוד מאוד מאוד מקדמת את העולם. זה פועל באלף ואחד תחומים, אנחנו תכף צריכים להגיע לעשיו, זה עיקר החידוש פה היום בשיעור אולי, אבל דיברנו על זה בזמנו אצל אברהם אבינו, זה מאוד מאוד פועל במציאות. לעשות בזה הרבה מאוד ניסויים, הניסוי המפורסם והידוע מכולם לקחו מורה, לקחו 3 מורות עם כיתות רגילות לגמרי. לאחת אמרו לה שזו הכיתה שהיא מקבלת, היא מצטיינים, גאונים, גאוני על, אחת אמרו לה זו כיתה רגילה, ואחת אמרו לה את מקבלת הכיתה הכי מקדמת, הכי קשה, הכי הכל. ונתנו להם לעבוד. והתברר שהמורה שאמרו לה שיש לה כיתה של גאוני על, הגיעה אתם להישגים מדהימים. כי מראש היא נתנה בהם את האמון הזה. זה יוצר. בסדר? והכיתה הכינה זה הדרך. זה ברור שנתינת אמון פועלת ויוצרת ומקדמת את המציאות לא פחות מהגישה החשדנית, ובזמנו דיברנו על זה, על האימות בין אברהם לבין נמרוד. השאלה, מאיפה עשיו לקח את זה? מאיפה עשיו נהיה כזה? מהבטן הוא כזה? והתשובה שענינו זה מרבקה. אבל בהפוך על הפוך, רבקה היא נמצאת במקום אישה בודדה, נערה בודדה, שכל הזמן היא צריכה להגיד לעצמה, מה היא אומרת לעצמה כל הזמן? מה שאומרים לי זה לא נכון. הם משקרים, הם רמאים, זה לא ככה, זה לא נכון, יש משהו אחר. הרי מרגע שהיא גדלה, מה אומרים לה? בחרן, מה הדיבור? תהיה כמו כולם. תקחי, תגנבי, תגזלי, תעשי, כאילו תהיה. ואם היא בפנים, היא יודעת שזה לא יכול להיות. אז היא כל הזמן צריכה להגיד, היא כל הזמן צריכה להתנגד למציאות. היא כל הזמן צריכה להגיד, מה שאומרים לי זה לא נכון. כלומר, התכונה של עשיו היא תכונה מעולה כשאתה נמצא בסביבה עוינת. תטיל בדופי, כאילו, זה כמו שאדם גדל ברוסיה הסובייטית. אתם יודעים שבעיתון פראבדה, גם התאריך צריך לבדוק שהוא נכון. כי יכול להיות שהוא משרת שם איזשהו... הבדיחה אומרת שפעם היה תחרות בין רץ סובייטי לרץ אמריקאי, והרץ אמריקאי ניצח. אז בעיתון פראבדה היה כתוב שבתחרות ניצב האתלטיקה קלה שהתרחשה, הגיע החבר הסובייטי במקום השני, ורץ אמריקאי הגיע במקום האחד לפני האחרון. כאילו, זה, איך אתה מנסח את זה? אז כשאתה נמצא במקום כזה, ומי שרוצה להבין איך זה, שיקרא היטב היטב את הספר של נתן שרנסקי, לא יראה רע, ויראה, הרי נתן שרנסקי הוא מעבר לזה שהוא אישיות דגולה וכו', הוא גם גאון, גאון, מתמטיקאי ואומן שחמט וכל הדברים האלה, אז הוא ניהל איתם קרב מוחות, וזה בדיוק הקרב. כל הזמן, הם הרי הפעילו 1001 מניפולציות וסרטונים ותפסנו את אשתך, הכל כאילו כדי שיגרום לו לשתף איתם פעולה ולהגיד שהוא הודה, והוא כל הזמן ניהל איתם קרב מוחות. וכל הזמן הוא אומר, זה לא נכון, הם משקרים, הם רמאים, אסור להאמין להם, אסור זה, הכל שקר, מהתחלה ועד הסוף. זה מגיע עד לרמה כזאת, אולי השורות שעשו עליי הכי הרבה רושם בסיפור, בספר החשוב הזה, כשמשחררים את שרנסקי, הרי עשו עסקת חילופי מרגלים אמריקאים, והוא נכלל כמרגל אמריקאי. הנשיא רונלד רייגן, זכור לטובה, שהיה אוהב ישראל, בניגוד למי שיושב עכשיו בבית הלבן, זה לא המקצוע שלו, אהבת ישראל. אז שחררו אותו, אז היה גרמניה, הייתה חצויה לשתיים. לקחו אותו מברית המועצות בטיסה, באמצע הטיסה קם הקצין הסובייטי, אומר לו, עמוד על רגליך, אומר לו, ממשלת ברית המועצות מודיעה שנמצאת לא ראוי להיות אזרח האומה הסובייטית, אנחנו מגרשים אותך מזה. אז הוא נעמד ואמר, אני רוצה להגיד לכם שאתם רקובים ושקרנים, כולכם כאילו, יחזיר לו. ואז הוא הגיע למעבר הגבול בין שתי הגרמניות, והקצין הסובייטי אומר לו, טוב, שרנסקי, אתה רואה את הקצין האמריקאי שם, אתה הולך ישר אליו, בלי בעיות. טוב, זהו, שחרור, קצין אמריקאי. אז הוא מתחיל ללכת. פתאום באמצע הדרך הוא אומר לעצמו, מה אני עושה? ממתי אני עושה מה שהם אומרים לי? התחיל ללכת בזיגזג. אתם מבינים? עד הרמה הזאת. כאילו, מה זה דבר? שהוא אמר לי, ללכת ישר, ללכת ישר? חלילה, כאילו, אז כל הזמן אתה בעמדת התנגדות לדבר הזה. זאת רבקה. זה שושנה בין החוכים. אתה כל הזמן בין הקוצים, אתה רוצה לשמור על עצמך להיות שושנה, אתה לא יכול לשתף איתם פעולה לרגע אחד. התכונה הזאת עוברת לעשיו. לכן מבטן הוא כזה. הוא לא נותן אמון, אבל הוא לא מבין שכבר הדיסקט התחלף. כלומר, אנחנו עכשיו נמצאים באזור בטוח. פה כבר כדאי לתת, אבל ככה, זה... עשיו ויעקב. אבל קודם כל יש לנו כאן הגדרות. מה קרה להם לפני גיל 13? כל פעם יעקב מגיע מהתלמוד תורה ומספר לעשיו בתמימות בעיניים בורקות, למדנו על אברהם אבינו, כאילו כל פעם יש לזה יעקב איזה גילוי. וכל פעם עשיו חוזר ואומר, אתה שמע מה גיליתי היום? שמע זה סתם שטויות. עבדו עלינו. זה לא ככה. כאילו, עשיו מחפש כל מה לגלות מה מסתתר מאחורי התמימות המזויפת. זה התנועה. בגיל 13 זה מתפוצץ. אז עשיו הולך להיות, לבחור את המקצוע שמישהו הכי לא תמים, כאילו, הוא הולך, זה, בוחר, זה צייד, להיות צייד, שזה בדיוק לנצל, להיות תרמומי. רש"י כאן אומר, לא רק צייד, אלא לצוד בריאות. לצוד בריאות זה לנצל את התמימות שלהם. לעבוד עליהם, להגיד זה, ויעקב הוא איש תם יושב אוהלים. הוא ממשיך עם התמימות שלו, נותן אמון. עכשיו, תראו איך זה עובד גם, זה דבר מדהים, כן? הרי יעקב, עבדו עליו, נתנו לו את לאה. עבדו עליו. בוא נחשוב מה קורה אם יעקב היה כזה, אי אפשר לעבוד עליו. אז הוא היה נשאר עם רחל, והיו לו רק שני ילדים. אבל עכשיו שיש לו את לאה, ועבדו עליו, הוא כאילו קיבל את זה. הוא אומר, אני לא שווה כל... תראו, יעקב כל כך תמים, שכשלבן מאשים אותו ברמאות, הוא מתעצבן. אתה מבין? אילו, לבן הרמאי מאשים מישהו ברמאות. למה זה אמור להזיז לך בקצה של הציפורן? ברור שהוא רמאי בעצמו, כאילו... יעקב זה מרגיז אותו, איך אתה מאשים אותי ברמאות? איזה תמים! הוא רמאי, מה אתה מצפה שהוא זה? לא, הוא נדלק מהדבר הזה, איך זה יכול להיות? וזה כוחו של יעקב. תיתן אמת ליעקב, תוך האמת, יש את המילה טעם, זה את היכולת לשמור על התמימות ולא לאבד אותה. ולכן, סביבה בריאה של מבוגרים, חייבת לכלול בתוכה ילדים. כי עוד שנייה, כי ילדים שאומרים לנו על התמימות של המבוגרים, שלא נלך לאיבוד. שלא נסתובב מרוב דעת ומוחין וזה, יש לנו, מסתובבים לנו כאלה קטנים שמאמינים לכל דבר, ומסתכלים עליך בעיניים הגדולות, ומזכירים לנו שגם בתוכנו קיימת תכונת התמימות שהיא תכונה מהותית לעם ישראל. ועשיו הוא הפוך, הוא חריף לרמות. כן.
אז בעצם גם בזה שעבדו על יעקב יש בזה
השגחה? בוודאי, זה ברור. כן. השגחה, מהיית שם מדבר, זה ברור שיש, אבל השאלה איך יעקב מגיב לזה. יעקב מגיב בתמימות, טוב, בסדר, בסדר, רק לא, משיך הלאה, מקבל את זה. האם אין לעשיו תיקון? כלומר, השאלה היא, מה קורה כשהתמימות של יצחק מתנגשת עם החשדנות של רבקה? כן, עוד פעם, רבקה היא חשדנית ללבן הארמי, אבל עכשיו יש כאן איזה, אצל, האם, מי ינצח? יש פה הורדת ידיים. איזה תכונה תנצח? פשטות אנחנו רואים שהחשדנות, זה מתפצל, יש תמימות אצל יעקב והחשדנות אצל עשיו. אבל בפרשה שלנו יש תקווה. גם לעשיו, ואתם יודעים שבחסידות מדברים על קליפת עשיו. עשיו זה לא מישהו שם, עשיו זה כל אחד מאיתנו. כלומר, אני אסביר את הכוונה. כל אחד מאיתנו בחיים, נגיד שאנחנו תמימים ויש לנו נקודה של תמימות, אבל אנחנו גם נוכלים אכזבות. עבדו עלינו, רימו אותנו, נתנו אמון ויחזבו אותנו 200 פעם. ולאט לאט יש צלקות, צלקות, צלקות. והשאלה אם הצלקות האלה בסופו של דבר נהפכות לעורלת הלב ממש וגורמות לנו, כאילו שנאבד את התמימות, או שתמיד, תמיד, תמיד, מאחורי העורלה הזאת, תמיד תישאר תמימות שאי אפשר לבטל אותה. מהפרשה שלנו אנחנו למדים שיש. יש שיר, כן, הגברים בוכים בלילה, כן, גברים לא בוכים, נכון? אז אני חושב שאם אני זוכר נכון, כי מדומני, שהגבר הראשון שבוכה בתנ״ך זה עשיו. לפניו בוכה הגר, ואחריהם בוכה יוסף. יצחק מבטיח לעשיו ברכה. עכשיו, למה עשיו רוצה את הברכה של יצחק? הרבה מאוד דברים. הוא כנראה מבין שזה ייתן לו כוח, עוצמה, כל הדברים הלא טובים שקיימים אצל עשיו, אבל הוא רוצה אותה. הוא רוצה באמת. וכשמגיע עשיו ליצחק, יצחק אומר לו, אני מצטער, בני, לקחו לך את הברכה. אז היינו מצפים שטיפוס קשוח כמו עשיו יגיד, אוקיי, בסדר, הבנתי. אני עם יעקב גמרתי, כאילו, אני בדרך אליו. שמים כבר את ה-X על המפרולייט. ומחזיק את עצמו, תורג את הדלת, ייקח את מה שהוא הכין, יאכל, ויצא לצוד את יעקב. אבל כשמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. זה כואב לו. מאיפה כואב לו לעשיו? מאיזה נקודה? של התמימות. רימו אותי. איך רימו אותי? זו תמימות נקייה כמעט. ויאמר, בא אחיך ברמה, יקח את ברכתך. ואז עשיו אומר, אבא, תן לי עוד ברכה. ויאמר, יצחק ויאמר לעשיו, אין גביר שמתיו לך ואת כל אחיו, ותתי לך ירושה וכו', ולך איפה מה עשה בני? ויאמר, עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי, וישא עשיו קולו ויבק. ובכי, זה אחד הדברים שקשה מאוד לזייף. מתברר שכשעשיו פוגש את יצחק לבד, גם בו מתעוררת נקודת התמימות. אפילו אצל עשיו. חז"ל אומרים שהראש של עשיו קבור במערת המכפלה. כלומר, יש לו ליד יעקב. מה? כן. בסדר, הראש של עשיו קבור. זה אומר שיש בחינה של עשיו ששייכת, שהוא מצליח לתקן. ואנחנו כאן בשיר נפש הפרשה, אז אני אומר, הדמות עשיו זה קל לנו להשליך, אבל אצל כל אחד מאיתנו יש איזה עשיו קטן. שלא נותן אמון, שנפגע, שהתאכזב. והטענה כאן של הפרשה, א', הטענה הבסיסית היא שאמון ותמימות זה תכונת בסיס. זה לא דבר שאנחנו אומרים להיפטר ממנו, יאללה, זה היה בילדות וזה, זה דבר שאמור ללוות אותנו כל החיים ממש. ממש כל החיים, הילדות שמלוות אדם כל חייו, רק היא עטופה באיזושהי דעת. פעם אחת. פעם שנייה, אמון ותמימות זה גם דבר שמניע גלגלים במציאות בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל פעם שלישית, אפילו עשיו, שכוח החשדנות שלו היה, כמו שטענו, משהו מולד, שניתן לו מרבקה, בכל אופן, כשהוא פוגש את התמימות בתארתה, היא ממיסה אותו. התמימות ממיסה, זה כמו מספרים שעל רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שהיה לו תמימות כזאת, בתמימות שלו הוא היה יכול, הוא מוסס את האנשים הכי, הכי קשוחים, והכי זה, הוא כאילו, בתמימות, באהבה שלו, בזה, כאילו, פעם מספר שזה סיפור אחד, זה שאני, אחד האהובים, זה שזה מישהו הלך ברחוב, היה בלי כיפה, אז הוא ראה את רבי אריה לוין, אז הוא התבייש, אז הוא עבר בצד השני של החוב. רבי אריה ראה אותו, אז הוא רדף אחריו, להגיד לו שלום, והוא לא נעים לו. אז בסוף אומר, רבי אריה השיג אותו, אז הוא אומר לו, אני מצטער הרב, אני ברחתי, כי לא נעים לי, אני בלי כיפה. אז הוא אומר לו, כמו שאתה רואה, אני איש נמוך קומה. אני רואה רק ללב, אני לא רואה מה יש, מה יש חמל. התמימות, וזה, יש בכוח עצום. ומתבר שאפילו עשיו, כשהוא נפגש עם יצחק, מבצבצת מתוכו נקודת התמימות בכל העוצמה. הוא צועק, הוא מתחנן על נפשו, והוא בוכה. הוא בוכה בחימר. עשיו, הקשוח, מי יכול להוציא מעשיו דמעות? מה הוא לא ראה בחיים שלו? הוא הרג, רצח, הכל כאילו. בוכה. יש בכוח התמימות עוצמה, עוצמה אדירה. אני אומר, בסוגריים או לא בסוגריים, לא יודע אם אתם יודעים או שמים לזה, אבל מכון מאיר זה מקום של המון המון תמימות. יש פה המון, בגלל האופי של האנשים, בעלי תשובה, זה אנשים וצריכים להיזהר, לא להתפקח מהתמימות הזאת, זאת מתנה. מתנה מאוד מאוד גדולה של תמימות. כאילו, ברגע שמתחילים לדבר איתי בעלי תשובה על ההבדל בין הר המור למרכז, אני יודע שהתמימות קצת התחילה, כאילו, שמישהו אמר להם משפט אחד יותר מדי. כאילו, תמימות זה משהו ככה, לא כדאי כל כך למהר להתפקח. מן התמימות הזאת, כי היא טובה, היא כוח בונה במציאות, והיא בעצם התכונה המרכזית של עם ישראל. חזקו ויאמץ לברכם, אחי ורעי.